ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
יש לנו היום שני סיפורים על דפוסים נרקסיסטיים שכדאי שתכירו. סיפור ראשון מדבר על גבר שאחרי כמעט 30 שנות נישואים עזב את הבית. כשהוא שינה את הרשאות בחשבון המשותף והגבילה את הגישה עליו, הגשנו בקשה ליישוב סכסוך. יודעת מעט מאוד על מה שיש ויש הרבה מאוד רכוש. שלחנו לו מכתב הזמנה למסע ומתן, והוא התקשר וקבע פגישה במשרדנו. שרון יודעת הכל, כל מה שיש, הוא הקפיד לומר, למרות שהוא ידע טוב מאוד שיודעת מעט מאוד. לנו היה ברור שגם שרון אשתו תהיה בפגישה. כשהוא הגיע וראה אותה במשרד, הוא מאוד כעס, אמר שזה לא בסדר שהוא לא יודע שהיא תהיה נוכחת בפגישה. התנצלנו על חוסר ההבנה והסברנו שתמיד הלקוח נוכח בפגישות שקשורות אליו, זה דבר ברור. כשהכעס לא נרגע גם שנכנסנו לחדר הישיבות, הבנתי שזה מתוכנן ושהוא חיפש סיבה. זה מאוד בינוני וחסר אמינות לא להודיע לי שגם היא תהיה. זו קנוניה, הוא צעק. אני חייכתי בנימוס ואמרתי, גם אם הייתה אי הבנה, אתה לא תצעק עלינו, זו אשתך כאן, לא הבאנו אדם זר. אני אדבר איך שאני רוצה, ואם לא טוב לך, אני קם והולך, חבל שבכלל באתי, הוא צעק, וקם והלך, לפני שהתחלנו לומר מילה. היא ממש לא הייתה מופתעת, אני מכירה אותו, היא אמרה בשקט. לא הבנתי למה הוא בכלל בא. אני הבנתי היטב. הוא לא מעוניין שתהיה מיוצגת, בטח לא על ידי המשרד שלנו. הוא רוצה אותך קטנה וחלשה, הסברתי לה. הסצנה הזאת נועדה לסכסך בינינו ולגרום לך להטיל ספק בייצוג המשפטי שלך. לפעמים זה מתבצע באופן יותר מתוחכם ומעודן, הפעם זה כל כך ברור ובוטה. בכל מקרה, זה דפוס נרקסיסטי מוכר ומאוד ידוע. היא כבר כמעט יצאה מהמשרד וחזרה. את נביאה, היא אמרה, ואז היא קראה לי רצף הודעות שהוא שלח לה ממש מהלובי של הבניין שלנו. ככה, אם את רוצה שנגיע להסכם, זה לא יקרה עם העורכי דין האלה. הם יגררו אותך למלחמה. זו הייתה ההודעה הראשונה. הם מזלזלים בי וזו הדרך שלהם לייצר בינינו מלחמה ולייצר עבורם הרבה מאוד כסף. הודעה שנייה. חבל שאת נופלת לשם. הודעה שלישית. אני לא נביאה, אמרתי לה. אני פשוט מכירה את הדפוס. אז תכירו גם אתם ואל תתרגשו כשזה מגיע. וזה הסיפור השני שלנו היום. זה התחיל כפגישת ייעוץ רגילה. כמו במקרים רבים, היא הגיעה עם אמא שלה. כשיש הורים שיכולים לתמוך, גם לאנשים בני 40 ו-50, יש צורך בכתף לשים עליה את הראש, ובגב שאפשר להישען עליו, ולדעת שלא ייתנו להם ליפול. מהר מאוד התבהרה התמונה. היא ילדה מבית עמיד, שהתחתנה עם נרקסיסט קמצן, שמפעיל עליה טרור כלכלי ושולט בה באמצעות הכסף. הדברים החמירו במיוחד בחופשת לידה. את לא עובדת, אז אל תקני במעדניה, הוא כתב לה. תקני אוכל לילדה רק במבצעים, החיתולים שאת קונה יקרים מדי, וכך הלאה והלאה. והיא צייתה, והרגישה לא נוח להתווכח איתו, למרות שיש לה חשבון עם רבע מיליון דולר שירשה מסבתא שלה, ובחיים היא לא הוציאה ממנו שקל. הגזרות הכלכליות שלו הלכו והסלימו. אבל כשהיא רצתה לקנות עגלה יקרה לילדה והוא סרב, נמאס לה, והיא הוציאה כסף מחשבון הירושה וקנתה. הוא בכלל לא ידע על החשבון הזה, וכשהוא שאל אותה מאיזה כסף בדיוק היא קנתה את העגלה, היא סיפרה לו בתמימתה שיש לו חשבון עם כסף שירשה מסבתא שלה, ושבחיים לא עשתה בו שימוש. וואו, ביג מיסטייק, יוג' הוא דרש שהיא תכניס אותו כשותף לחשבון. היא הרגישה מאוד לא נוח עם הדרישה והיא ניסתה להתחמק. הוא אמר שזה בגידה באמון שיש לחשבון שהוא לא יודע עליו, ושהוא צריך לחשוב, תקשיבו טוב, הוא צריך לחשוב אם היא בוגדת בו בעוד דרכים. והיא התחננה והתגוננה וכמעט זחלה על גחונה בשביל לרצות אותו, אבל הוא רצה רק דבר אחד, להיות שותף בחשבון. ואז היא שיתפה את אמא שלה ושאלה אותה אם זה יהיה נורא אם היא תכניס אותו כשותף בחשבון. אמא שלה הזדעקה. על גופתי המתה הוא ייכנס שותף לחשבון שאמא שלי אורי שלח. איזה חוצפה יש לו בכלל לבקש את זה? אתם נשואים רק 3 שנים, תגידי לו שאני לא מסכימה בשום פנים ואופן. עם רוח גבית כזאת מאמא שלה היא חזרה ועמדה בסירובה. והוא שינה טקטיקה והתחיל למחוק לה את הערך העצמי. הייתה לו ביקורת קשה על כל דבר שהיא עשתה. הוא טען שהיא לא יודעת להיות אימא, שהיא בכלל לא אוהבת את התינוקת, שהיא אחת הנשים הכי מטומטמות שהוא מכיר, ושמאז ההיריון היא גם שמנה וגם מכוערת. והכי הפריע לה שהוא מוחק לה את האימהות. היא זייתה מה הוא עושה, והיא לא הצליחה להשלים עם זה. היא בכתה והתנגדה, והיא דרשה טיפול זוגי, והיא אימה להתגרש, והוא לא הפסיק להפך. כשהוא הבין איפה הכי כואב לה, הוא הגביר את הלחץ. בסוף הוא הסכים ללכת לייעוץ זוגי. הוא אמר ליועצת שהוא לא מעריך אותה כאימא, כי אם הילדה הייתה חשובה לה, היא הייתה רוצה שיהיה שוויון בין ההורים שלה, והייתה מכניסה אותו לחשבון הירושה. היועצת נדהמה מהלך המחשבה המעוות, וניסתה לברר אם ככה באמת הוא חושב, ואז הוא הפסיק את הייעוץ הזוגי, ואמר שהיועצת הזאת לא מקצועית, ושהוא לא סומך עליה. בסוף היא נשברה והבינה שאין לה עתיד איתו. היא שיתפה את אימא שלה, ואימא שלה היא זו שתיאמה את הפגישה איתי. אבל מה שקרה בפגישה הפתיע אפילו אותי. מסתבר שלמרות מה שהבת שלה עוברת בבית, האימא שלה דווקא מתנגדת מאוד לגירושים. בתחילת הפגישה היא רק עשתה פרצופים כאלה, ועם התקדמות השיחה היא הגבירה את המעורבות שלה. אני לא יודעת אם יש לך מה להתגרש אם הוא ייקח את הילדה אליו לכמעט חצי מהזמן. זה לא נורמלי וזה לא שווה את זה. וכשהיא ענתה שהוא אבא שלה, וזה בסדר מבחינתה שהילדה תהיה גם איתו, האמא התחילה לתקוף מכיוון אחר. ואיך בדיוק תסתדרי כלכלית עם המזונות העלובים שהוא ישלם לך? והיא ענתה שהיא תחזור לעבוד ושהיא תסתדר. התפעלתי מהכוח שלה לעמוד מול אמא שלה, והבנתי שלא בכדי היא נישאה לנרקסיסט. כששום דבר מניסיונות ההפחדה של אמא שלה לא עבד, היא שלפה את נשק יום הדין. את כבר בת 37, עם ילדה אחת, לקח לך זמן להתחתן, מי ייקח אותך עכשיו גרושה עם ילדה? וואו, עוד לפני שהספקתי לומר מילה, ראיתי איך המשפט הזה מוציא לה את הרוח מהמפרשים. נתתי לה ייעוץ על המצב המשפטי, מה הסיכונים, מה הסיכויים, באיזה אסטרטגיה כדאי לנקוט, אבל הרגשתי שהיא כבר לא איתי. בערב היא סימסה לי ככה. תודה על הפגישה רות, חשבתי שאימא שלי באה לתמוך בי, רק אצלך הבנתי שאין לי סיכוי לקבל ממנה תמיכה. היא תמיד הורידה אותי, תמיד שמה זרקור על מה שלא טוב, תמיד הייתי צריכה לרצות אותה, כנראה שהיא נרקסיסטית, אני מפחדת להתחיל ולהישאר לבד. אז אם חשבתם שמי ייקח אותך זה משפט של גברים נרקסיסטים, תחשבו שוב. גם נשים אומרות אותו לנשים אחרות וגם אמהות לבנות. זה משפט שנועד לרתק אדם למקום שרע לו ולשלוט בו. זה משפט שנוגע באחד הפחדים הגדולים, הפחד להישאר לבד כי את לא מספיק טובה, לא מספיק יפה, לא מספיק רזה, לא מספיק חכמה, לא מספיקה. שלחתי אותה לטיפול לחזק את הערך העצמי, וכעבור שבועיים היא באה לפגישה נוספת לבדה. המצב בבית יותר קשה מהפחד שאימא שלה הכניסה לה. היא העדיפה להישאר לבד מלהמשיך לחיות איתו, והתחילה הליך. לא היה פשוט להתגרש ממנו, אבל הצלחנו להגיע להסכם, בעיקר כי הוא פחד מהעלויות של ההליך המשפטי, והיא ויתרה על מזונות. כעבור 4 חודשים הם התגרשו, והשבוע היא סימסה לי ככה. רות יקרה, סגירת מעגל. חלפה 1.5 שנים. אני עובדת במשרה טובה, מרוויחה יותר משחשבתי. איתו כמובן לא קל, אבל איכשהו אני מסתדרת ונחשים מה? התחלתי זוגיות חדשה. עשיתי תהליך לנקות את הרעל מהנשמה ולא לתת לנרקסיסטית להשפיע עליי, ובעיקר הבנתי שמגיע לי טוב. אני כותבת כי אני זוכרת שאמרת לי את המשפט, אם את מאמינה שאת יכולה ואם את מאמינה שאת לא יכולה, בשני המקרים את צודקת. והנה, אני יכולה.